היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של נהנים סטייל. לפני שנתחיל, אני אספר שהזמנתי את האורחת שלנו, כי כבר הרבה זמן אני עוקבת אחריה בפייסבוק, והסטטוסים שלה על חוויותיה השונות כאימא תמיד משעשעים אותי. למשל, אתמול, בעודי יושבת מול המחשב, ומתייסרת על כך שהשמיים קודרים, עוד שנייה הולך לרדת מבול, ואני שלחתי את הבת שלי לגן בסנדלים וחולצה קצרה, קראתי את הסטטוס הבא, אני מקריאה לכם. שמחה לבשר כי בתחרות, כך לה גם קרדיגן וכיסוי ניילון לעגלה, כי אמרו שירד גשם, לבין את מגזימה, תראה אני יוצא לעבודה עם חולצה קצרה וסנדלים, אני ניצחתי. שלום מילה רגב.
היי היי, מה נשמע?
איך הרגיש לך הניצחון אתמול?
קצר מאוד, אך מספק. מספק. כאילו במיוחד שאני שולחת לנועם בעלי את צילומי המסך של הסטטוסים שלי, ואז זה או סמיילי עצוב, או תפסיקי לכתוב על חיים שלנו בפייסבוק, ואז אני מקבלת סיפוק נוסף שאני מביכה אותו.
אז עכשיו את זוכה להביך אותו גם בפודקאסט.
לגמרי. נועם, זה הולך להיות פוסט מבוכה מתמשך, אל תקשיב.
אפשר, יש פילטר כזה, שדיברנו עליו בפרקים קודמים, שאפשר לשים על האינטרנט, לחסום נגד בעלים.
פורנו ובעלים, זה שני החוקים שצריך לקדם בכנסת, צודקת.
נכון. אז אני אספר לכם קצת על האורחת שלי. היא אשת תוכן וקריאייטיב, עיתונאית, תסריטאית, ואימא של ליה בת השנה ו10 חודשים, וממש בקרוב היא בחורה אמיצה שכמוה תהפוך להיות אימא ל2.
כן, אמיצה, מטורפת, לא שפויה, אין לדעת. נראה, דברו איתי עוד חודש וחצי.
זה קודם כל בשעה טובה, וזאת פעם ראשונה שמתארחת אצלנו בפודקאסט הריונית.
באמת?
כן.
חשבתי שעם רוח הניין סטייל רק הריוניות יצעדו פה.
אז עד עכשיו סתם היינו אימהות קוטריות. ועכשיו יש פה באמת הריונית, אז בואי תנצלי את הבמה, את יכולה...
לא, זה נחמד, זה גם ערך מוסף, אני יכולה גם להתלונן על האימהות וגם על בצקות, זה ככה מאזן את הכל.
כן, לחלוטין, בגלל זה הזמנתי אותך, אז באמת בואי תרגישי חופשי לפרוק ולענות על השאלה הזאת הפעם באמת. איך את מרגישה?
את חושבת שזו שאלה ששואלים אותי כל הזמן, כל מי שפוגש אותי, איך את מרגישה עם הרכנת ראש כזאת, איך עובר לך? אתמול מישהי אמרה לי, הריון שלך עובר לי ממש מהר, כאילו, שמחתי שזה עובר לה ממש
תמיד
מהר.
תמיד הריון של אחרות עובר ממש מהר.
ממש מהר. מצד שני, מישהי אחרת אמרה לי שאני רק כאילו אני בהריון כבר 2. זה תמיד נחמד לגלות איך זה משפיע על הסביבה, אם קשה להם, אם קל להם, אם זז להם, אבל אני מרגישה באמת באמת בסדר. הייתי שמחה לישון קצת יותר, אני מתגעגעת למותניים שלי, עם זיכרון מאוד עמום. לי ספציפית יש סוכרת, הריון די קשה, אז אני מאוד מאוד מתגעגעת למאכלים כמו מרשמלו או מילשייק ובירה, שזה מוזר, רק בהריונות אני רוצה בירה, ואז אחרי שאני יולדת חוזר להגיל אותי. אבל עוד חודשיים פחות שבוע למנהק, אז אני ממש מתקדמת.
יפה. אז הזמנתי אותך לכאן, כדי שנדבר על משולש כזה, שפוגש הרבה אמהות לילדים קטנים, ולפי הסטוקינג שאני עושה לך בפייסבוק, אני מרגישה שיש לנו פה הרבה על מה לדבר. אז משולש של קריירה, גן, סבים וסבתות.
אוקיי, כולם כמובן קשורים לדעתי אחד לשני. יש נשים עם קריירה מוצלחת וילדים קטנים, הן פשוט חייבות את סבא וסבתא בתמונה. אני לא יודעת איך אנחנו עושות את זה. את תמיד מבטרת על משהו במשולש הזה, לרוב זה עלייך. אני מוצפת רגשי אשם על כל דבר, כל דבר קטן. נקראת מקודם את הסטטוס על איך ששלחתי את הילדה לגן, אז אמנם ירד גשם איזה 10 דקות, אבל לאורך כל הזמן התייסרתי, אולי הלכה מדי, אולי לא נוח לה, אולי הבגדים ארוכים, וזה מלווה אותך גם בעבודה, כי את בעבודה, את לא יכולה לשנות שום דבר, היא מכנסה עם ארוכים, זהו, זה לנצח, זה עד 4 לפחות. אבל אפשר לעשות קריירה ולגדל ילדים עם סבא וסבתא. העצה הכי טובה שלי היא א', שתהיה לכם את אמא שלי, שזה בהחלט מציל אותי הרבה הרבה מאוד פעמים. אם כבר, שתהיה לכם את אמא שלי ושהיא תהיה צעירה, כי סבתות מבוגרות הן מאוד מאוד רוצות לעזור, אבל לא תמיד יש להם כוח. ואם כבר יש לכם אמא צעירה שרוצה לעזור, תדאגו שהיא תהיה בפנסיה, כי זה זה הכי טוב בעצם. אמא, תודה שיצאת לפנסיה לפני שילדתי. תודה. תודה שלי הנכדה הראשונה והיחידה שלך בינתיים.
זה באמת מעורר קנאה קצת. אני, אמא שלי שהיא צעירה, לא בפנסיה, אז אין לה זמן לכלום, ובנוסף לכך היא גם מכורה לספורט, אז בכל רגע פנוי גם...
אצלנו אין את הבעיה הזאת עם המשפחה. אף אחד לא מכור לספורט, זה חלק מהאג'נדה שלנו. משפחת רגב לא עושים ספורט. אוכלים פחמימות.
ואז באמת יש זמן לשמור על הנכדים. ולהכיל את הנכדים בפחמימות. נכון. שזה גם מוטיב חוזר אצלך ב...
הם פשוט, ההורים שלי מאוד מאוד אוהבים את ליה, והאהבה אצלנו באמת מתרגמת לאוכל, שהוא לרוב לא מזין. אני לא יודעת איך אני ושלושת האחים שלי הגענו עד לנקודה הזאת, בלי לפתח סכרת לא הריונית. אבל כל פעם שליה יוצאת לטיול, אז היא חוזרת, היא אכלה ארטיק, היא אכלה גלידה, היא אכלה עוגיה, היא תמיד ישמע איזה משהו מתוק. ואת לא באמת יכולה להגיד משהו, כי סבא וסבתא לוקחים אותה ומפנקים אותה, ונותנים לך כמה שעות להימרח על הספה, אז את לא יכולה להגיד למה אכלתם אותה בזה, למה עשיתם אותה, למה לקחתם אותה לגן שעשועים הזה במקום הזה. אני למדתי פשוט לשחרר, שליה עם סבא וסבתא, היא לא בשליטתי, זה בסדר גמור, שיעשו מה שהם רוצים. רק שתחזור בבקשה הבריאה שלמה, ועדיף עם אותם בגדים שהיא יצאה איתה.
אבל אם הם יודעים להחליף בגדים וחיתולים, זה בונוס.
ברור, את צריכה לראות את זה, אמא שלי מתקתק החלפות חיתולים, אמא שלי עושה אמבטיות כאילו בלי, כאילו היא עשתה את זה אתמול, שזה די מדהים אותי, כלומר ההתגייסות לא רק של ההורים שלי, של סבים וסבתות לקריירה של הילדים שלהם ולרווחה של ה... נכדים שלהם, לא כולם, אבל עדיין יש פה איזושהי סוג של הקרבה של הזמן הפנוי. תשמעו, לטפל בילדים, אנחנו יודעות, זה מעייף, משעמם, מתיש. אבל זה אחריות שאתה מוכן לקחת את עצמך, כי אתה הבאת אותם לעולם, להזכיר אותם לאנשים אחרים שאומנם קרובי משפחה ומחויבים באהבה, אבל זה עדיין די מתאים אותי מחדש, איך אמא שלי מסוגלת להסיק את ליה במשך שעות. שעות של תשומת לב ובלי להשתעמם ולהיות מופתעת ממנה ומרוצה ממנה, וזה משהו שלי לפעמים באמת אין סבלנות. זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב להזכיר לכל האימהות שנעזרות פה בסבתות, תגידו תודה מדי פעם, זה ממש ממש חשוב, זה לא מובן מאליו.
לגמרי, שהבת שלי הייתה יותר קטנה, אז באמת אמא שלי הגיעה ועזרה והייתה, ומבחינתי בכל פעם שהיא נכנסה בדלת, אני הרגשתי שאני נושמת עוד פעם.
שיש כזה אור מסביבה ו...
כן, כן, ופשוט הרגשתי שהדופק חוזר להיות יותר סדיר ואיתי, הנשימות מתחילות להיות יותר רגועות, והכל נהיה יותר שפוי, ואז באורח פלא, לא רק שהיא הייתה, היא הייתה עם לי, שהייתה תינוקת, שכן, זה משעמם, זה גם אותי באופן אישי, יש רגעים כאלה ממש משעממים, היא הייתה לוקחת אותה לטיולים ארוכים מאוד בחוץ עם העגלה, וקונה לה כל מיני דברים, כל מיני פעילויות, דברים שאני כאילו מסתכלת עליהם בחנות, כאילו מה לקנות את זה לתינוקת עכשיו, זה נורא יקר, זה לא צריך את זה. ואז גם הכלים בכיור מפנים את עצמם למדיח, והבגדים שתלויים על החבל כבר שבוע וחצי, איכשהו מגיעים לארון.
זהו, אני אסרתי על אמא שלי לעשות עבודות בית, אסור לה לעשות כלים, אסור לה לקפל כביסה, פשוט אסור לה. מה שלא הצלחתי לגרום לה להפסיק, זה להגיע עם שקיות לבית שלי. עכשיו, אמא שלי כנראה חושבת שאני לא גרה במרכז תל אביב, אלא באיזה חור נידח בהתנחלות מבודדת, בלי קשר לעולם החיצון. אתמול היא הגיעה אליי הביתה עם שקית אורז. שקית אורז לבן מתוך שקיות אוכל ניילון קשור, וברוקולי כפו שהיא קדתה בעם פעם למטה, ואני לא זוכרת, ואגוזים. כל הדברים האלה יש לי בבית, מהקנייה הקודמת שהיא עשתה, אני פשוט לא מבשלת, זה נשאר בפריזר. ואומרת לה, אמא, איפה, למה את חושבת שאת צריכה לבוא עם אוכל? לא, 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 לליה שיהיה, אבל אורז, יש לי אורז בבית. אני פשוט לא מכינה איתו שום דבר, אבל הוא קיים בבית, את לא צריכה לבוא. או סוגיית הבגדים, היא הייתה מביאה לך בגדים ללי?
כן, ברור. עדיין, שהיא בחול, זה כאילו...
הלוואי וזה היה נשאר רק לחול. יש בירושלים חנות שנקראת בזאר שטראוס, שזה פשוט חנות מאוד מאוד זולה, פריטים 10-20 שקלים, אני יודעת משהו כזה. והייתה התקופה שכל שבוע הייתה מגיעה עם שקית מלאה פריטים שיהיה, את מכירה את פריטי שיהיה, או הילדה צריכה?
שיהיה לגן להחלפה, כן. פיג'מה, זה כזה.
כן, אני גם אומרת, תראי כמה זה נעים, תראי איך זה נחמד, אמא, היא לא צריכה את זה, זה כבר לא המידה של החודשיים, לא, 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 לתינוק הבא שיהיה, שיהיה, ואנחנו גרים בדירה תל אביבית מאוד מאוד קטנה, בשלב מסוים נאלצתי לעצור את זה, ולא בשל סוגיית המקום, כאילו זה היה או הקניות של אמא שלי, או שלנועם לא יהיה איפה לישון עכשיו. לי פחות מפריע, אבל נועם קצת חשדן למקומות השינה שלו. אז אני מנסה לעצור את זה, עוד לא הצלחתי. כאילו אוכל ובגדים היא עדיין ממשיכה להביא.
זה נראה לי איזושהי דאגה אמאית בסיסית כזאת, של, שיהיה לה מה ללבוש, ושיהיה לה מה לאכול, והיא כאילו מפנה את זה לתינוקת, לפעוטה.
לסחוב סירי קובה בארבעה אוטובוסים באמצע יום גשום, כשאני גרה באמצע תל אביב, יכולה להזמין סיר קובה עד הבית.
אבל זה לא הקובה של אימא, ולכן נכון. לאימא שלי להרגב מגיע צלש.
נכון.
אז באמת ההתגייסות המרשימה הזאת, של סבים וסבתות, וכן, זה לא רק, זה תופעה.
נכון.
באוגוסט, אח שלי, שהוא עובד בבנק, שאגב אין לו עדיין ילדים, גם אני נהנת מסטטוס נכדה ראשונה יחידה במשפחה שלי, בצד שלי, אז הוא אמר שיש הרבה עובדים בבנק שהם לא מגיעים שהם לא מגיעים לעבודה באוגוסט, כי הם עם הנכדים.
עם הנכדים?
כן.
מרשים.
כן.
אני חושבת שאם אנחנו מדברים על הורים קרייריסטים, נשים וגברים שמנסים להחזיק היום תא משפחתי מתפקד וקריירה שאפשר לחיות ממנה או אפילו לדבר באופן ארטילאי על הגשמה עצמית, חייבים איזושהי התגייסות משפחתית או התגייסות שניתן לקנות אותה. כלומר, צבא של בייביסיטרים ועוזרות וחברות ואימהות מהגן שיכולות לחפות עלייך מדי פעם. אני לא חושבת שמישהי שיש לה קריירה יכולה לגדל היום ילד לבד בלי שום עזרה. אני מניחה שיש נשים שעושות את זה, אבל אני לא מצליחה לדמיין איך. כלומר, אולי הן פחות מפונקות ממני, יכול להיות.
לא בטוח, כי הדרישות היום, כדי לעמוד במכסת השעות של משרה מלאה, שזה משהו שהוא מוגדר, סך הכל, זה אף פעם לא הולם את השעות של הגן. ובמיוחד שיש את כל, זה לא נטו, זאת אומרת, אני לא מתעוררת בבוקר, הבת שלי באורח פלא מגיעה לגן, ואני באורח פלא מגיעה למחשב ומתחילה לעבוד. יש את כל, את כל הזמן המת הזה של ההתארגנויות, להלביש, לארגן, לסדר, להביא, לעמוד בפקקים, להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה. אני אגב פתרתי את זה חלקית בכך שאני עובדת מהבית.
זה סוג של פריבילגיה של רוב הנשים. אין, את מכירה את הריצה המטורפת של האימהות לקראת 4:15, 4:20, את פתאום רואה אימהות נורות ככה מתוך אוטו בריצה מטורפת, שיער סתור ורצות להביא את הילד מהגן או בפקקים, שאת רואה את מבטי הירש, זה מין תחושה תמידית של לחץ ומתח, כי אין הלימה בין שעות העבודה שנדרשות ממך, כמו שאמרת, לשעות של הגן. וגם ככה, לי שהתקשה שעד 4 עם אנשים אחרים. אני לא הייתי, כאילו, הבאתי ילדה לעולם, אני רוצה להכיר אותה, לגדל אותה, שיהיה לה את הזמן עם החברים שלה, אבל במשך רוב היום היא לא הייתי בכלל. אז שוב, דיברנו גם על רגשי השעה מקודם, המתח הזה כל הזמן מתקיים. מצד אחד, אני רוצה את הזמן שלי להתפתח מבחינת קריירה ולעשות דברים שאני רוצה. מצד שני, אני גם לא מספיקה לראות אותה כמו שאני רוצה, וכל זה מין כאוס של קריירה והימהות שאני לא רואה סוג של מוצא ממנו. מאוד מתסכל אותי.
זה נקודה שאני חושבת שהיא מתסכלת המון, המון נשים והורים בכלל. כל עניין מה צריך להספיק היום בעבודה, זה מכניס את הכל לפרופורציות אחרות.
נכון.
יש את, אני כל הזמן במתח, אני מדברת עם אנשים בטלפון, ואני אומרת כאילו, רגע, למה השיחה הזאת נמשכת שתי דקות יותר ממה שהיא צריכה, מה אני יכולה לעשות בשתי דקות האלה? ואז לפעמים בשלוש אני מסתכלת, אני אומרת, רגע, לא אכלתי צהריים, ואם אני לא אוכל עכשיו, אז מה, כאילו אני אקח את הבת שלי מהגן, ואז אני אוכל איזה קופיקס כזה, רגע, כמו איזה עלובה, אני יושב פה בוויצמן ואוכל את המנות האלה של קופיקס, רגע, שנייה, אני צריכה לאכול משהו.
זמן אמהות הוא נורא, נורא, נורא אחר. אני זוכרת לפני שילדתי, עבדתי במשרד פרסום, ולהגיע לשעה שלוש, זה היה ככה, הנשמה כבר יצאה לך, כאילו היית סופרת את הדקות. והיום, השעה שלוש, זה כלום, זה אף לי ברמות של אני אופן לא מספיקה כלום עד שלוש.
לגמרי. זה, אני, לפני שהייתי אמא, עבדתי שעות מטורפות. כאילו, בשלוש הרגשתי שרק עכשיו התנעתי את היום, סבבה? ונגיד בשעה שבע כבר הייתי מרגישה שאני בעיצומו של יום העבודה, הספקתי לעשות הרבה דברים שרציתי. איפה, כאילו, איפה השעה שבע של אז להיום? היום אם מישהו מתקשר אליי בשעה חמש, אני מסתכלת על טלפון, אני אומרת, רגע, עכשיו יש ימים שאני כן עובדת עד יותר מאוחר, סבתא לוקחת את, את לי מהגן, אני ושי חולקים, אחד מאיתנו איתה שאני עובד, אז יש ימים שהשעה חמש נראית פחות מפחידה, אבל יש ימים שאני מוצאת עצמי, הולכת, יוצאת מהגן, הבת שלי באיזה טנטרום כזה של לא רוצה ללכת לכאן, לא, מישהו מתקשר אליי בשעה חמש, ואני כאילו, מה, אתה לא יודע שאני אימא?
מי האנשים האלה? מי האנשים האלה שחושבים שזה לגיטימי להתקשר בשעה חמש לאימא? או שלנועם קובעים ישיבות עבודה בשש?
זאת הופעה שבכלל צריך להוקיע אותה.
מי אתם? הרי אני עשיתי לעצמי איזשהו כלל, יודעים גם, זה לקח קצת חינוך מחדש, שמהשעה 4 עד השעה 7, כמעט בלתי אפשרי להשיג אותי. זה כן פוגע בעבודה שלי, לפעמים אני במסגרת העבודה שלי בלישה, אני גם מעדכנת ואחראית על המדיות החברתיות, לפעמים צריך להגיב על אירועים מאוד מאוד מהר, קרה כבר שפספסתי הכרזה של ביונסה או משהו בסגנון, אבל כן חשוב לי להדגיש שזה זמן האימהות שלי, כלומר, נכון, אני עושה בו דברים כמו ללכת לגינה ולקטר עם אימהות אחרות ולפנטז על לנוח, אבל זה הזמן שלי עם ליה, כלומר, אני לא עונה לטלפונים כי זה כבר נהיה לא הגיוני בעיניי שמישהו מתקשר. בא, לא כולם הורים, לא כולם עכשיו שקועים באיזה ארגז חול, מנסים למצוא נעל שלך לאיבוד, למה אתם מתקשרים אליי? זה לא תמיד קל, אני לא תמיד מצליחה לעשות את זה, אבל אם יש איזושהי עצת אימהות פריבילגית שאני יכולה להעביר למי שמאזין, אז את כמה שעות האלה לשים את המכשיר בצד ולא לענות עליו. ספציפית, הילדה שלי ברגע שהיא רואה את המכשיר, היא רוצה לראות יוטיוב ולולי, אז אסור לנו לשלוף את זה לידה, זה גם מאוד עוזר. אבל אם אתן כבר שם, איתם מרירות בגן המשחקים, חבו את הטלפון.
מרירות בגן המשחקים, זה נקודה טובה. אני רק אגיד לגבי הנושא הקודם, שתמיד שמישהו מתקשר אליי בשעה כזאת, זה אני מכריחה את עצמי לזכור, שלפני שהייתי אימא, חשבתי שאימהות הן נורא מתנסות ולא נחמדות, כי הן היו מגיבות לי בצורה מאוד לא נעימה, שהייתי מתקשרת בשעה כזאת.
מה את רוצה? מה את צריכה עכשיו?
ושלא כולם, בעצם לא כל העולם הם הורים לילדים קטנים, ושבעצם זה עדיין נחשב כשעת עבודה לגיטימית.
אבל את יודעת איך הוא מושכות אותם לעולם שלנו, כלומר מספר האנשים שהם לא הורים מסביבי הולך ומתקצר, שזה עצוב מאוד שחושבים על זה, אבל גם מקל את חיי בטווח הרחב יותר. כלומר אנשים מבינים כבר על מה אני מדברת, שזה לא, שכולנו רעות ומתנסות ביחד.
נכון. נכון, כי אם כבר להיות רעות ומתנסות, אז ביחד, אז בואי נגלוש כזה לצלע השנייה של המשולש, שזה הגן.
אני חייבת להגיד שהתענוג הכי, הכי גדול שלי בחיים כרגע, חוץ מלפנטז על מרשמלו, זה שאני אוספת את ליה מהגן. יש לי כמה אימהות גן שהפכו להיות חברות מאוד טובות שלי, אנחנו נפגשות באיזה פינה ככה ביציאה, ומקטרות. על הגננת, ומה היה בוואטסאפ, ומה זה, ולמה לא מתקינים אותנו, ולמה לא. וזה קצת לעבר את הפחדים והחרדות שלך, וזה מאוד מאוד כיף.
ביחד הזה יש לו כוח. אז רגע, אני אקריא את הסטטוס שכתבת נראה לי ביום הראשון של הגן, בראשון לספטמבר. כתבת ככה, הוא אוף, אין לי כוח להיות שיפוטית ומגניבה כלפי האימהות החדשות בגן.
תראי, אני חייבת להגיד שלקח לי זמן ללבוש את תדמית האימא שלי. היה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה, החודשים הראשונים שחופשת הלידה שלי היו סיוטיים, לא יצאתי מהבית, אימא שלי, המלאך השומר שלי גם לא הייתה איתי בגלל איזושהי טרגדיה משפחתית בצד השני, ומאוד קינאתי באימהות התל אביביות שהן קוד. אני זוכרת שאני גרה מעל סדרה שנמצאת בין הים לפארק בתל אביב, והן כולן היו הולכות ונראות כל כך רזות ומאושרות עם הכוס קפה אחת פעמית שלהן והעגלות בוגבו, ונורא נורא נורא רציתי להיות אימא תל אביבית, או לפחות אימא ולא איזה יצור שלא מסוגל להתמודד עם הדבר הצווח הזה בחדר השני. ולאט לאט לבשתי את תדמית האימא הירושלמית תל אביבית שלי שאני מרגישה בנוח, ונהייתי לפחות בעיני עצמי אימא מגניבה. עכשיו, בלהיות אימא מגניבה זה יש גם הרבה לשדר כלפי חוץ. זה דורש מאמץ, לא תמיד, אבל זה כן דורש גם לדעת למי שיום הולדת בגן היום, ואם הילדה שלך הוזמנה ליום הולדת הזו, כן, זה מתחיל מהגיל הזה. וגם הבגדים הנכונים, וגם לדעת להיות מצחיקה, וגם המרירות שאני לובשת על עצמי כל כך יפה, היא סוג של גורם משיכה, אני חושבת, בעיני אמהות אחרות, כי לפעמים אני מסוגלת להגיד דברים שאולי הן לא מרשות לעצמם להגיד. שאימהות זה לא תמיד הדבר הכי כיף, אני מעדיפה לשבת עם הילדה שלי בבית קפה מאשר ללכת איתה שוב לגן מהיר ולעלות על המגלצ'ה, שזה משהו מאוד מאוד תל אביבי. אני הירושלמית בת 26 שומעת עצמי אומרת את זה וכאילו בא לי לראות בעצמי. וחלק מזה זה להרשים אמהות אחרות. זה לא חשוב לי, זה לא מרכז חיי, אבל באינטראקציה של הגן, שהיא כן משהו שהולך לתופס חלק גדול יותר בעולמי האמהי, קשרי חברות עם אמהות, והעובדה שמסתכלים עלייך בצורה מסוימת, היא חשובה, היא דורשת מאמץ.
אני אספר לך מה אני עשיתי בחודש אוגוסט.
הנורא.
כן, הבת שלי התחילה גן עירייה, והבנתי שאף אחד מהילדים מהגן פרטי שהייתה בו לא ממשיך איתה לגן שנרשמנו אליו, שכאילו שיבצו אותנו שם. ואני החלטתי לעשות מעשה, ואני עד היום לא יודעת אם עשיתי את זה יותר בשבילה או יותר בשבילי, אבל התחלתי ככה דרך כל הקבוצות ממות בכפר סבא לאתר אימהות שהילדים שלהם הולכים לגן עם הבת שלי, והפקתי מפגש, זמנתי את כל האימהות של הגן החדש שהכרתי, גיבשתי איזה קבוצת וואטסאפ כזאת, היכרות גן סייפן. היו פה בבית, אני חושבת, למעלה מעשרה ילדים. הכנתי כזה ארוחת ערב ישראלית, זה היה הפקה, ואימהות הביאו, כל אחת הביאה, זאת עם המולטיקק, יצא לך להיחשף לתופעת המולטיקק. כן. אז כל מיני כאלה מולטיקקים, מתוקים, מלוכים, זה היה ממש ארוחת ערב לתפארת ילדי מדינת ישראל.
אלה תמונה לאינסטה, כי אם לא אלה תמונות לאינסטה, את לא אימא טובה.
לא, לא, אני כאילו את האימהות הזאת, את הצד הזה, אני כאילו מרחיקה מהאינסטגרם. שם, לא יודעת אם את עוקבת אחרי שם, יש לי קצת יותר פסון באינסטגרם, סבבה? ובאמת, הסתכלתי על עצמי מהצד באירוע הזה, ראיתי את הבת שלי מאושרת, כל הילדים באו אליה הביתה והיא שיחקה איתם, ובאמת היא היה לה כיף ממש, לאמהות אחרות גם היה לא רע. באופן אוטומטי שדרגתי את עצמי ואת הבת שלי להיות מקובלות.
תשיש, זה מה שאנחנו עושות כאילו מעכשיו, מהרגע שאנחנו הפכות לאמהות אנחנו מפלסות את הדרך החברתית של הילדים שלנו, כלומר שזה גם על אחריותי עכשיו, שהיא תהיה מקובלת ופופולרית, וילדים ירצו לשחק איתה אחר הצהריים, ולהזמין אותה לימי הולדת, והילדה הכי יפה בגן, תרצה שהיא תבוא אליה אחר הצהריים, כלומר, שאלה אם זה, כנראה שכן, כנראה שאני שואלת את עצמי את השאלה, ועונה על עצמי באותה נשימה, עכשיו אני לא אחראית רק על החיים החברתיים הכושלים שלי, אלא אני גם צריכה לשדרג את החיים החברתיים של הבת שלי, שזה עוד מתח שאני מוסיפה לעצמי, אני חושבת ככה בכל רם, אבל אני לגמרי מבינה למה עשית את זה. החברה הזאת היא שהיא התחברות קודם כל על בסיס ילדים וסביעות רצון או אי סביעות רצון מהגננת, או ראית מה נתנו להם לאכול היום, או שמעתי שלאו יש קינים וכאלה, היא לאט לאט מתגבשת למשהו, לפחות אצלי, מאוד מאוד אמיתי, כי זה לא רק מישהי שמבינה את העולם שאת נמצאת בו, שהחברה הנהדרת וההייטקיסטית והמאמנת והרווקה שלי, שאני מכירה כבר עשור וחצי, היא לא יכולה להבין. זה גם מין, עבורי לפחות זאת תמיכה נפשית. כלומר, הם יודעות איך זה לסיים יום עבודה מלא אחרי לילה מאוד מאוד קשה, ועכשיו את צריכה לקחת אותה לגן ולא בא לך. לא בא לך. את תקחי אותה לגן, את תשבי שם איתה, אתם תעלו על המגלצ'ות ואת תמחי לה כפיים, שכאילו וואי, עלית על מגלצ'ה, זה הישג אנושי הכי גדול אי פעם, לי המדהים. אבל שיש לך מישהי לידך שיכולה להנהן איתך ולגחך איתך קצת על כל הרי זה מאוד מטופש להיות אימא בגן שעשויים, כאילו אתם עולים על מקלצ'ה ויורדים ממנה, זהו, זה כל מה שיש שם, מדי פעם עובר איזה חתול צולע וכולם מתלהבים, אבל זה כל האטרקציות שהגן הזה מספק. בעצם עובדה שאת יכולה לחלוק את התסכול וההומור והאירוניה של לידך עם מישהי שבכל סיטואציה אחרת הייתה זרה לך, הוא לפחות אצלי מאוד מאוד מרגיע, מאוד עוזר לי להפוך להיות האימא שאני רוצה להיות, וגם אני חושבת להיות אימא טובה יותר. כי להתלונן משחרר אנדרופינים, וגם לך להבין שאת לא לבד במקרה הזה, נראה לי שהכי הכי הכי קשה לאימהות זה התחושה הזו של הלבד.
נכון, אני ממש קינאתי שהייתי בחופשת לידה, קינאתי בכל האימהות האלה שהייתי רואה בגינה, כי הרגשתי שאני עם התינוקת שלי, הדבר הקטן הזה, אני לא מכירה אף אחד, היא הייתה עם מטפלת, לא הייתה איזושהי מסגרת חברתית כזאת סביבי, עם עוד אימהות שהייתי בקלחת הזאת, והייתי רואה אותם יושבות בחבורות, חבורות, חבורות בגינה, וממש הרגשתי לבד. ועכשיו שיש לי את הגינה הזאת ליד הגן, ואת הקבוצת וואטסאפ, ואת החברות אימהות מהגן, אז כן, יש בזה משהו, אז פתאום אני במקום הזה שנורא התקניתי בו.
את אבל תקשי לאימא שיושבת שם לבד ונראית קצת עבודה?
שאלה טובה. אני אגיד בכנות שסביר להניח שאני לא אראה אותה.
אוקיי.
כי אני אהיה כל כך מרוכזת בשיט שאני עוברת עכשיו, יכול להיות שאם אני אהיה לבד בגינה, אז כן, אני אשים לב, אבל יש משהו מאוד, החוויה הזאת של לשרוד את אחר הצהריים, יש משהו מאוד ממסך. ובגלל שזו חוויה מאוד כזה זר לא יבין אותה, אז גם מאוד קשה לשים לב לאותה אימא, ואני מניחה שגם בגלל זה לא שמו לב אליי.
איך יצאת מהמצב הזה? כלומר, היית ניגשת לאימהות שישבו בגינה, אימהות זרות, או שלא העזת?
לא, בחיים לא העזתי. אני התחלתי להיות מאוד פעילה בקבוצות בפייסבוק, שגם אגב למאזינות שעוד לא הזינו לפרק הראשון של הפודקאסט, הוא עסק בדיוק בנושא הזה של קבוצות של אימהות בפייסבוק, שדיברנו הרבה על התופעה הזאת שהופך להיות באמת מרכזית, בעצם העובדה שיש לנו את הסמארטפון שזה כן טוב או לא טוב שהוא לידינו בגינה, עדיין מאפשר להרגיש קצת פחות לבד. אז ישר חיברתי את עצמי לקבוצה של המאמות פה בכפר סבא, וזה מאוד הפג את התחושת בדידות. ולפעמים כן הייתי רואה כל מיני מכרות, או שהייתי קובעת עם כל מיני חברות שיבואו ויהיו איתי בסיטואציית גינה הזאת.
כי גינה זה משעמם. גינה זה מאוד מאוד משעמם. יש ימים ש... את יודעת, לקראת 3 אנחנו מתחילות ככה בוואטסאפ באמת של מה עושים היום, מה עושים זה. יש בגן של ליה אימא לילד בגיל של ליה ולילד כמה שנתיים עליהם, מאוד מאוד נחמדה, והיא מאורה בחיי החברה של תל אביב בצורה שלפעמים קצת מטרידה אותי. היום יש הציפור, היום יש שתילת פרחים בגינה הקהילתית, היום פה, היום שם, היום זה, והיא כל פעם מה והיא מציעה לי הצעות. עכשיו, זה נשמע כאילו, א', זה טוב שיש מישהי כזו. ולקראת בעצם 3, 3.5, אנחנו מתחילות לדבר בקבוצת וואטסאפ, מה עושים היום? הרי זו השאלה הגדולה, מה עושים עם הילדים היום אחר הצהריים? וזה נורא נחמד שיש לך על מי להישען, ושאת יודעת שאת לא הולכת להעביר את זה לבד, לבד עם הילדה שלך שאת מאוד מאוד אוהבת ומאוהבת בה, ורק רוצה שיהיה לה טוב ולהשאיר אותה באלפי פעילויות, אבל הילדה שלי עדיין לא מסוגלת לנהל איתי שיחות פילוסופיות על העונה האחרונה של האנטומיה של גריי. אני צריכה עוד מישהי לעשות את זה איתה, ובעצם העובדה שיש אימהות מהגן, באמת רוב המעגל החברתי עם ילדים הוא מהגן, אז זה מאוד מקל עליי את לשרוד את אחר הצהריים.
ובואי נדבר על זה רגע, שבכל החוויית גינה הזאת פתאום מגיע אבא. קורא לכם?
תקשיבי, האבות בתל אביב, זה באמת רק בתל אביב, הם נורא חתיכים. אני לא יודעת למה, אני לא יודעת מה, כאילו, אולי כי הם כולם צעירים ועל גבול ההיפסטריות ולא, כאילו זה לא התגמח והסנדלים, זה משהו, זה לבוש טיפה יותר מוקפד, יש להם את הזקן הסקסי הזה, אז זה נורא כיף שהם באים לגן, כאילו בשבילי זה עכשיו להגיד, אולי בקונסטלציה אחרת, זה הטינדר שלי, את מבינה עכשיו שאני אומרת את זה? לשבת בגן ושאבות מגיעים, זה הטינדר שלי, כאילו כן, כן, לא, הוא לא מרים את הידה שלו למגלצ'ה, לא, לא, לא. אבל לפחות בתל אביב, אבות זה לא מראה כזה נדיר, אולי כי רובם עובדים במקצועות חופשיים ויש להם נכסית אחר צהריים פנוי או משהו כזה, אבל כן יש נוכחות גבוהה של אבות בגני שעשועים ושעושים את הילדים מהגן, אבל עדיין לא משתווה לאחוזי האימהות לדעתי, כי אנחנו בכל זאת מרוויחות פחות.
נימה, נימה, נימה עצובה, ולא, לא, כן.
אבות לא מגיבים בקבוצות הוואטסאפ של הגן, הם שם, הם מקשיבים לכל, לפעמים נועם כזה עולה איזה משהו בוואטסאפ של הגן, ואז הוא שולח לי, למה היא התכוונה? למה? היא כתבה שיש לוח מכות בגן, למה שיהיה לוח מכות בגן? זה לוח בכתיב, לוח נמחק שאומרים מי נשך את מי וכאלה. לא, לא סליחה, לא מי, הם לא מוציאים מהארון את הנשכנים, הם רק אומרים, עומר ננשך. על ידי מי? אין לדעת, כוח אלוהי קסום שנשך אותו.
וואו, זה פעם ראשונה שאני שומעת על תופעה כזאת, זה גם משהו תל אביבי?
אני מקווה שלא, אני חושבת שילדים ננשכים גם בערים אחרות.
לא, שהם ננשכים בוודאי, שהלוח הזה.
אני חושבת שזה בעיקר תזכורת לגננות, להגיד להורים, בגן שלי אני נמצאת בו יש סוג של שקיפות מלאה, גם אם לא תמיד יש את כל המידע, אבל אם ילד ננשך, נפל, קיבל מכה, בכה, לא נרדם וכאלה, הם רושמות את זה ללוח כדי שההורים יוכלו לראות ואז להציק להם, מה, למה לא התקשרתם אליי שהוא ננשך? זה לא הגיוני בכלל. יש גם לוח קקי, אם זה מעניין אותך שזה מעדכן מי עשה ולמה, מידע מאוד מעשיר ששוב, לא חשבתי שאי פעם יהיה חלק מחיי, אבל היי, אימהות,
לדבר על קקי זה אחד מאבני הדרך של אימהות.
כן, למה שמגדיר אותנו בעצם. יש לי תמונות, אם את צריכה.
נראה לי שאת לא בקבוצת פייסבוק של Nine in Style.
אולי.
שם זה...
באמת?
זה קבוצה מהממת. קבוצה סודית.
אוקיי.
גם אי אפשר למצוא אותה בחיפוש, גם לא כתוב שאת שם, אז זה מאפשר להריוניות שרוצות להיות בקבוצות של הריוניות ואימהות, בלי שאף אחד ידע שאת שם.
השאלה אם האלגוריתם הפרסום של פייסבוק מאתר את הקבוצה הזו.
אני חושבת שלא. כי אי אפשר, אין לינק אליה, אי אפשר להגיע אליה. אגב, אם מישהי מאזינה ורוצה להצטרף לקבוצה, אז תכתבו לנו בעמוד של Nine in Style, ואנחנו נדאג לצרף אתכם.
אוקיי, ומה הולך בקבוצה? מלבד תמונות של קאקי?
האמת היא שתמונות של קאקי פחות, אנחנו משתדלות לשמור על צלם אנוש, אבל שיח על קאקי כן, שיח על כל מחאובי תופעות ההיריון והתינוקות והאימהות, זה משהו שקורה. יש המון שאלות אנונימיות שמגיעות אליי, ואני מפרסמת את זה בשביל האנונימיות היקרות.
אנחנו פשוט מחפשות כל מיני דרכים להפיג את הבדידות באימהות הזו. כאילו הדור של האימהות שלנו, הם חיו בקבוצה, לא היה להם כל כך הרבה הסחות דעת, גם היה עם מי להתייעץ, והיום אנחנו פשוט מפריטות את הרצון לקבל מידע ותמיכה להמון המון גורמים שונים והמון קבוצות, כאילו האימהות מהגן, הוואטסאפ, קבוצות פייסבוק סודיות, טיפים שמעבירים, זה פשוט, אני באמת רואה את זה כלא להיות לבד, כי אימהות היא חוויה, במיוחד שאת אימהות לילד ראשון, היא חוויה כל כך מבודדת ומפתיעה, ואת לא יודעת מה לעשות עם זה. כאילו, אני בטוחה שאת מקבלת שאלות אנונימיות, שמצד אחד את אומרת לעצמך, נו באמת, ברור שכל אחת יודעת את זה, וזה, אבל המישהי שעומדת מאחורי השאלה הזאת היא בטח מרגישה כל כך עבודה, שאין את מי לשאול.
או לחילופין, יש פה מישהי מסביב לשולחן הזה, אני לא אגיד מי, דיברתי איתה בענייני עבודה, שאלתי אותה, אמרתי לה, אם יש לך עוד שאלות אליי, את מוזמנת לשאול, ואז היא שאלה אותי, מה עושים עם כתמים של בגדים?
את התקשרת בדיוק כשהוצאתי מכונה מהכביסה, אגב, אני מאוד אוהבת לעשות כביסה וכלים, כל השאר יכול מצידי להישרף. אני סוג של מיני פרשניסטה, אני מנסה להעביר את זה לדור הבא, אני קונה לבגדים שנעים בין סכומים מגוחכים לסכומים מטורפים, ודווקא את הסכומים המטורפים היא מחתימה לי ברימון. למה? למה ליה? למה? יש את הבגד הזה מהשוק, שעלה 10 שקלים, תלכלכי אותו בכיף, למה את הדבר היפה הזה שדודה שלך הביאה לך מיפן?
העלית פה נושא מעניין שבאופן אישי מטריד אותי הרבה, והוא גם, מתקשר לצורך הזה של קצת להרשים את האימהות האחרות בגן, קצת מה לובשים בפאזת אחר הצהריים הזאת?
זו שאלה מעניינת, בגלל שגם אני חצי שבוע עובדת מהבית, זכיתי, באמת באמת זכיתי, וכשאני עובדת מהבית ולא צריכה לפגוש בני אנוש אחרים, את בטח יכולה להבין ולהזדהות, אני מסתובבת במשהו שכנראה לא היה עובר ביקורת של משרד הבריאות, כאילו טרנינגים הם סמורטטים, עכשיו בהיריון אני גם פשוט, אני מתעטפת בסדין בקיץ ומקווה שאף שליח לא ידפוק על הדלת, והיו הפתעות לשליחים, לא לי, אני יודעת איך אני נראית עם סדין עליי. אבל כשאני יוצאת לגן, אני קודם כל מקפידה על משהו נוח, מאז שהפכתי לאימא הנוחות היא נר לרגלי, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, תמיד נעליים שטוחות, תמיד בגדים שאם הם יתלכלכו זה יהיה בסדר. אני זוכרת שפעם אחת לבשתי סמלת בד מאוד נחמדה של אלמביקה, ודווקא אז אחת האימהות החליטה שהולכים ליום משחק בבוץ בגינה הקהילתית בקריאת ספר לסמלה שלום. אבל אני משתדלת ללבוש נוח ומחמיא, כלומר לא בגדים מפוארים מדי, לא דברים שאני הולכת איתם לעבודה, אם אני באה מהבית, ג'ינס בויפרנד, נעלי סניקרס, אני הייתי מקפלת קצת את הג'ינס כדי לחשוף חלקת אור בקרסול ולהזכיר שכן, אני עוד קצת מבינה באופנה, אני זוכרת איך זה נראה, חולצות טישרט נוחות ו... ולהבין שהימים שהיו לך בגדים נקיים ויפים עברו, כאילו ליה הצעירה שבוע בגואש על הספה האדומה שלנו שאני מאוד מאוד אוהבת, והתחלתי להגיד לנועם, לא, למה? וזה, זה לא יצא. אז הוא אומר, התקופה שבה היו לנו דברים יפים נגמרה, את תפנימי את זה, אין לנו יותר דברים יפים, אין לנו יותר בגדים יפים, תלכי על נוח, על מחמיא, על משהו שיגרום לך להרגיש מגניבה בעיני עצמך, שנראה לי שזה הכלל הראשון להתלבשות בכלל, לא רק לאימהות. ותזכרי שכל האימהות מרגישות בדיוק כמוך. ואם את ממש רוצה להיות נסטי, כמו שאמר דונלד טראמפ, את יכולה להסתכל על האימא שמגיעה עם טרנינג וקפקפים וקוקו בלוף כזה ולהגיד לעצמך, אוי, אני בחיים לא הייתי יוצאת ככה מהבית, אוי, לא, 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 לא. פה הגבול נמתח, בחייתי הגבול נמתח בקפקפים וטרנינג. אבל שוב, תני לי חודשיים ונראה מה יקרה, כי יכול להיות שכל הקרונות האופנותיים שלי התפורקו לגמרי.
שבוא נגיד למי שלא מכירה, אז אולי היא גם כותבת על אופנה, ומצטלמת עם סלבים, ו...
אז מדברת התמונה עם יהודה לוי.
גם.
יהודה לוי הוא אביה האמיתי של ביתי, שלומית אני מצטערת. סתם, אני גם כתבת הרכילות של שבוע לאישה, ויוצא לי להגיע להרבה אירועים ולפרזנטציות אופנה, זה עדיין שומר על נקודת האחיזה שלי בעולם מבוגרים, ולפני כמה שבועות הצלמתי, הלכתי לסקר את ה... תצוגת אופנה של רנואר, יהודה לוי היה שם, ואני חשבתי שזה יהיה נורא מצחיק אם הוא ישים יד על הבטן ויעשה פרצוף מופתע, כי אני תמיד מביימת את כולם לידי, וזה באמת היה נורא מצחיק. נועם אפילו צחק, אמא שלי צחקה, אז למה... קיצור, יהודה, תתקשר. שלומית, זה לא סוף פסוק, אתה יודע.
זה, מהצד, זה אני לפעמים מסתכלת עלייך ומרגישה שאת קצת כמו, איך קוראים לה, ליבי, מהספר של שלי גרוס.
ליבי קצת יותר מבוגרת ממני, ליבי אגב היא ממש שלי, כאילו אם את מכירה את שלי באופן אישי, אז יש שם קווי דמיון מאוד משעשעים, אבל מה בי מזכיר בך את דמות ספרותית במעלה הראשונה?
העיסוק, ההתחככות עם המלכות היופי וכל הסלבים, ומהצד זה נראה נורא זוהר, ואז את מפתיעה, אני שמרתי עוד סטטוס. מה שאני אוהבת בתצוגות אופנה שנערכות בקניון ביום ראשון בצהריים, הוא שכולם מעמידים פנים שאנחנו לא בקניון בראשון בצהריים, כלומר, חוץ ממי שלבשה את אותה סמלה שאיתה היא לקחה את הילדה לגן, ומנסה להיזכר אם שמתי דאודורנט או לא.
לא שמתי, זה עצוב. אבל תראי, אם עולם הזוהר הישראלי הוא פיקציה ידועה, נראה לי, לכולם, כולל הצופים האדוקים של גיא פינס, ובתור מישהי שמסכמת את תחום הבידור והרכילות, נראה לי יותר מעשור, אני אהיה הראשונה להעיד שאין דבר כזה עולם הזוהר. גם הכוכבים הכי הכי גדולים אומרים שהם הולכים למכולת ולסופר, הם הולכים למכולת ולסופר, וזה לרוב בשכונה שלי. המפגש של האימהות עם עולם הזוהר גרם לי עוד להשיל את שריות הכבוד העצמי שלי, עוד הפוזה שנדרשת כדי לתפקד בזה. כלומר, כולם מגיעים לפרזנטציות מתוקתקים וככה אוחזים באישיות שלהם ועל נעלי עקב ומגולחים ומטופחים וחפופים, ואני באימהות שלי לא תמיד מספיקה להגיע לכל הנקודות ציון הנשיות ההכרחיות האלה בשביל ליצור הופעה חיצונית משכנעת. ואלף, יש בזה משהו מאוד משחרר, ובית זה מבחינתי, זה מאפשר להסתכל לחוצה, כמו שאמרת, על העולם הזוהר, ולעשות את תצוגת אופנה באמצע קניון ביום ראשון בצהריים, שאת בעצם אומרת לעצמך, רגע, עוד שעתיים אני צריכה לאסוף אותה מהגן, האם אני אספיק לעבור בבית ולקחת לפרי, או שאני פשוט אקנה פה משהו, או אגנוב מהפרזנטציה כמה הוגיות ככה, רק כדי להרגיע אותה. שזה הכי לא אשליית זוהר שיש, כי אין נהג פרטי שמחכה לי, או מישהי או פר שאוספת לי את הילדה מהגן, אני צריכה לתקתק פה כמה שאלות כדי להספיק להוריד אותם לעיתון, ואז לוודא שאני עובר בבית שם דורדורן, כי יותר אכפת לי מהאימהות מהגן כרגע מיהודה לוי, סליחה יהודה, ולחזור להיות אימא, כלומר
זה, הפעם הזה... זה פרייסלס מה שאמרת עכשיו.
שיותר אכפת לי מהאימהות, הוא יודע את זה, הוא יודע, דיברנו על זה, הוא בסדר.
אז כשאני מסתכלת על הארון שלי בשעה 4 ואומרת, רגע, מה עכשיו אני לובשת בשביל ללכת להביא את הבת שלי מהגן ולראות סבירה ולתחזק את התדמית שיש לי בעיני עצמי מול האימהות האחרות בגן, אני יכולה להרפות קצת.
כן. כלל ראשון אגב שלמדתי, צחצחי שיניים. לא, לפעמים אני עובדת מהבית ואז אני הולכת להביא את אליה, ככה אני יוצאת ב3 ואני, רגע, מהבוקר, אם צחצחתי שיניים? לא, כנראה שלא. ואז משם את יכולה ללבוש את הג'ינס והסניקרס והחולצה והכל. אבל תתחילי בצחצוח שיניים, זה חוסך. א', זה עוזר מאוד ליחסים שלך עם האימהות האחרות בגן, וגם להרגשה הכללית.
ודאודורנט.
דאודורנט,
זה מדהים, כאילו, השיחה הזאת הולכת ומגיעה לאמת שמאחורי האימהות.
מקצינה למקומות טובים. האמת מאחורי האימהות, את מנסה לחסוך כמה שיותר זמן עלייך כדי להספיק את כל מה שמצופה ממך.
אז בואי נחזור רגע למשולש הזה שהתחלנו איתו את השיחה, קריירה גן סבים וסבתות, ונסכם אותו. איך זה מהזווית שלך? איך את רואה אותו? איך את מתמודדת איתו?
אני, יש לי מזל גדול. מזל ברמה שקיבלתי הצעה לחזור לכתוב בעיתון לאישה שהייתי בחופשת הלידה עם ליה, ודחיתי אותה מיד על הסף. הייתי בחודש השני או השלישי לחופשת הלידה שלי, לא היה בראש לי בכלל לעבוד. והעורכת שלי, קרינה שטוטנלנד, מאוד התעקשה ואמרה לי, תקשיבי, זו עבודה מושלמת לאימהות, זו משכורת קבועה, את תצטרכי את זה, את עוד לא מבינה מה, והשתכנעתי וזכיתי, כי אני עובדת בעיתון נשים, שבו 95% מהעובדות בו אימהות, ואני גם אחראית לזמן שלי, מה שמאפשר לי להיות האימא שאני רוצה, וגם מאפשר לי להתפתח מבחירת קריירה לאן שאני רוצה, זה משהו שיש למעט מאוד נשים לפי דעתי, וזה חשוב לי, כלומר, יש את הזמן שאני אימא, ויש את הזמן שאני עיתונאית וכתבת בלאישה, וזה מאפשר לי לשמור על איזון מסוים. עם זאת, אני באמת לא חושבת שיכולתי לעשות את זה בלי התמיכה של ההורים שלי, שגם מוכנים להקדיש מזמנה וגם לקבל את שיחות התלונות שלי. כשאת תמיד להזמין, אני לא מקשה שאמא שלי חייבת לי משהו. היא לא חייבת לבוא לעזור לי עם ליה, היא לא חייבת לעשות את הנסיעה מירושלים לתל אביב. זה מבחינתי תמיד אופציונלי. ואני גם משתדלת לנסח את זה כשאני מדברת איתה בטלפון. אמא, מה את עושה יום רביעי? את לא עם סבתא, מעולה, מעולה. סתם, ליה נורא מתגעגעת אלייך, זה תמיד היא מתגעגעת אליה. אז העזרה שיש לי הפעם בשבוע, שיש איתי עוד מישהי מאוד מאוד עוזרת. דיברנו גם על העובדה שמעגל של חברות שהן אימהות מהגן, אני צוחקת על זה לפעמים בסטטוסים שלי, אבל אני חושבת שזה אחד מעמודי התווך של האימהות שלי, שגם אני לא הייתי יכולה לעשות את זה לבד. זה לקח לי הרבה זמן להודות בזה שאני צריכה נשים שאולי הן לא פוטנציאליות החברות הכי טובות שלי, או נשים שהייתי מתחברת איתן באיזושהי הזדמנות חברתית אחרת, אבל שכרגע אני לא רק צריכה אותן בחיים שלי, אני נשענת עליהן, ולא רק כדי להעביר עוד אחר צהריים בגן מאיר. והשילוב של כל השלוש ביחד, של אימהות וקריירה וסבים וסבתות, מאפשרים לי פשוט להאמין שאני יכולה לעשות עוד ילדה ולעשות את זה, כאילו זה כנראה אשליה, אני באמת מרגישה שזה איזשהו מגדל קלפים שעומד לקרוס כל רגע, אבל כבר אפשר לעצור את זה בשלב הזה.
כן, בשבוע
33, כן.
זה כבר טוב, אני מניחה לפי כל מה שאני שומעת מסביב, שכל לידה היא בעצם טורפת את הקלפים מחדש, ומערערת את הסדר ואת את הלוז. יש לי אימא מהגן, חברה טובה, שאגב ילדה ממש לפני יומיים.
מזל טוב.
כן, מזל טוב, נועה. התחלנו לדבר באחד הימי אחר הצהריים שבילינו ביחד על השגרה והחוסר שגרה והחגים, וזה, ואז אמרה לי, מה זה משנה, גם ככה עוד שנייה אני יולדת וכאילו, ולא תהיה שום שגרה, משהו כזה. אז כן, זה מערער. אבל אני מאחלת לך בצורה הכי קלישאתית, אבל אמיתית, שתהיה לך חוויה טובה והסתגלות טובה ומהירה לסטטוס החדש. וזהו, תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו.
בשמחה.
את מוזמנת להצטרף לקבוצה שלנו. אם תרצי, לא מחייבת, אם חסר לך משהו, זו קבוצה מאוד מאוד מבוקשת, קשה להגיע אליה.
יש מבחני הכנסה, מבחני קוליות, כאילו אני צריכה לשלוח תמונות של עצמי, פנים וגוף, איך זה עובד?
לא, את פשוט צריכה לדעת איך להצטרף, כי
לכתוב מייל, לכתוב אלייך מייל, לסמס לך לוואטסאפ.
סמס לי בוואטסאפ, אני תמיד עונה, כן. וזהו, אז שמחתי מאוד לארח אותך.
שמחתי להתארח, יש פה סלט שהכינו לי, ותה, ומים, וקפה. אני כל כך מפונקת פה, אני לא הולך לעולם.
מוזמנת להישאר. ואני הייתי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של Nine in Style, שמחה שהצטרפתם והאזנתם לנו, וניפגש בפרק הבא. ביי!
Bye-bye.